ועכשיו, Electric Dreams עם עידן גבריאל וקוואמי.
היי,
מה העניינים?
זה אתה.
זה אתה.
אומייגאד.
מה קורה, עידן גבריאל?
בסדר, קוואמי דה לה פוקס, מה שלומך?
הלאה, אמא, התגעגעתי אליך.
קוואמי דה לה סמנטה פוקס בעגה האייטיזית.
נכון, עידן לבון, גבריאל לבון.
בדיוק.
כמו שצריך לומר בשמך המלא. טוב, שוב אנחנו כאן.
כן, כן.
ויש לנו כל מיני ענייני 80's לחגוג על הפרק.
אנחנו כאן, כמו שאומרים, for some great reward.
בואו, איזה רמז זרקת פה, חבל על הזמן. אז בואו נתחיל בשלב ראשון עם משהו שעומד לקרות מחר, נכון? אם אתם כן. מאזינים או מאזינות לנו בלייב.
אני חושב שזה, חוץ מההכרזות על המסיבות שלנו, זה הדבר הפיוטריסטי היחיד שאי פעם דיברנו עליו בתוכנית.
כנראה, כן. כן. אז מחר, בשישי בלילה, תתקיים בפעם האחרונה אי פעם, מסיבת כיתה ד' ליין בתוך ליין, ליין ה-80s פופ, ה-80s השמח של מסיבות 1984 של טל ארגמן וצח זמרוני. הם הקימו את זה יחד עם אביחי פרטוק ונועם קמיאל לפני אז כמה שנים.
לפני 17 שנה.
שואו!
כן, זאת תהיה יום הולדת ה-17 של ליין וה-Farewell Party.
יאו ערדי. כן. אז בואו נשמע שיר שמסמל את הליין ומיד נדבר עוד קצת.
כן.
לכבוד מסיבת הפרידה של כיתה ד' מחר, איפה זה יהיה?
זה יהיה בבלוק.
זה יהיה בפאקינג בלוק.
What are you looking at?
Woohoo!
Go inside, or you find this inspiration. Your dreams
מלאק, ווג, מדונה. זה אחד השירים שאני זוכר ששמעתי בפעם הראשונה אי פעם שהייתי במסיבת כיתה ד' של 84.
מתי זה קרה?
זה היה לדעתי ב-2004, אני חושב, יש מצב, או 3, אני לא בטוח. כשהם עברו לברזילאי. כשהם עברו למועדון ברזילאי.
כן,
אז זו הייתה הפעם הראשונה שהלכתי ל-84, עד אז שמעתי על המסיבות האלה, ידעתי שזה היה באייס. וכשזה הגיע לברזילאי, אמרתי, טוב, אני אלך, אני אנסה. לא היו לי חברי 80's, זאת אומרת, לא היה לי מי ללכת, הלכתי לבד, נכנסתי לבד, לא, אתה יודע, לא עשיתי מזה שום עניין, נכנסתי בשקט, ופשוט הוקסמתי מזה שיש ליין שמנגן 80's פופ, בלי בושה, בלי לעשות מזה איזשהו עניין, אתה יודע, כי עד אז, בעצם עד תחילת שנות 2000, בתור אוהב 80's, הרגשתי שרוב האנשים שמקיפים אותי בזים לעשור הזה. אתה יודע, בזים לפחות לצד הפופי שלו. ואם מדברים על תדבר על ניק קרשו, על סינדי לאופר או משהו כזה, אז אנשים יגידו, מה, זה לא היה מוזיקה בכלל, זה מזל שזה נגמר, שזה מאחורינו, כל מיני כאלה, והריווייבל של ה-80s עוד לא כל כך התחיל בשלב הזה.
כן, ובמובן הניק קרשו הוא לא, עדיין לא כל כך התחיל.
זה גם נכון. אז הוקסמתי מזה שהדבר הזה בכלל קיים.
כן.
ופשוט מצאתי את עצמי מתחיל ללכת למסיבות כיתה ד' כל הזמן, ולליין הזה, 84, הצד האפל שלו שהיה שבועי, ומסיבות כיתה ד' שהיו חודשיות, פשוט לא עזבתי אותן, המסיבות האלה הפכו ממש לבית בשבילי, והכרתי המון אנשים מופלאים דרכם, וזה היה כזה כזה כיף ללכת למסיבות האלה.
Together Forever, ריק אסלי, נער התה של סטוקט כינור אוטרמן, אזכיר את זה.
תגיד, זה גם שיר שמאוד מזוהה עם מסיבות כיתה ד', איך אתה הגעת למסיבות האלה? כי אני הכרתי אותך דרכן.
אשכרה. כן. אני זוכר אותך נקודתית, בקרוס בין ריו של דורן דורן לגול של ספנדו בלה. אני זוכר אותך, מסתכל עליי, ואני זוכר אותך בשיר Hit That Perfect Beat. שר מולי את המילים של הבית השני של Too Close for Comfort, Too Close for Joy. מאוד מדהים איך המוח ממפה דברים שהם, אתה יודע, אין להם, כאילו, הרי מה זה אין להם משמעות? אני זוכר, אז מה המשמעות? והאם, אתה יודע, איך הזיכרון הזה הוביל אותנו בכל זאת לעשות תוכנית, הייתי זוכר הרבה שנים, איפה הוא בשרשרת המזון, אתה מבין?
מטורף.
כן.
אז איך אתה הגעת למסיבות האלה?
את למסיבות האלה הגעתי כשצח זמרוני ורון רבין ראו אותי במינרווה, עוד מקום שחלף מן העולם, ועוד סצנה.
זכר צדיקה לברכה, המינרווה.
ממש ככה, כן. וצח זמרוני אחרי זה פנה אליי לנגן במסיבת כיתה ד', ולא ממש ידעתי מה אני עושה כשהגעתי פעם ראשונה. לא היה לי, בעצם לא ידעתי מה המסיבה, שהיא בעצם יותר נוטה לכיוון הדנס מיוזיק של ה-80s המאוחרות, ובאתי ושמתי את Our House של Madness, ואת Let's Dance של בואי, ואת Love Shack של ה-B52, שירים שהם לא מכונתיים בכלל. וזהו, וזה יצא שכאילו מאז דרכנו לא נפרדו.
הפכת לרזידנט במסיבות האלה. כן, אתה גם מתקלט מחר.
כן.
אתה, צח זמרוני וטל ארגמן שהקימו את הליין, וקובי סאקה ואירן צור.
רן צור בחדר, בחדר דארק, מה שנקרא, בחדר ראשון.
הכל בבלוק, מחר, שישי. אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד לגבי המסיבות האלה, שהדבר הגדול שמסיבות כיתה ד' עשו בשבילי, בחיים שלי, היה שהן גרמו לי להרגיש שאני לא לבד יותר.
כן.
זאת אומרת, אין בושה. אז בהתחלה, אני זוכר, האמת להמיטה, בשתי המסיבות הראשונות, שהלכתי אליהן, הרגשתי שאני נתקל, אם אני נתקל במישהו שאני במקרה מכיר, אפילו רק בפנים, אז יש כזה, נותנים לי את המבט הזה של, "מה אתה עושה פה?" כן. אבל אז נתתי את המבט בחזרה של גם אתה פה. כאילו, כולנו ב-80s pop, אל מי אנחנו עובדים. כן. אז זה כל הכיף. אז מחר, מסיבת כיתה ד' אחרונה, תודה טל, צח, נועם, אביחי ועידן, וכל מי שעשה את המסיבות האלה במשך כל השנים.
וגם אתה תקלטת שם לדעתי אני, כמה פעמים.
אני תקלטתי קצת, כן, כן. ממש ממש קצת. כן. וגם זה היה כיף אדיר. בואו נחגוג עכשיו כמה אירועים היסטוריים. והראשון הוא, שלושת האלבומים האלה מציינים השבוע Anniversaries, הראשון הוא אלבום שיצא השבוע לפני 35 שנה, כמו שעידן רמז קודם, Some Great Reward, אלבומה הרביעי של להקת Depeche Mode, והשיר הראשון שנשמע הוא השיר הראשון שאני התאהבתי דרכו בדפש מוד.
זה השיר הראשון שאני הכרתי של דפש מוד.
גם אני.
אשכרה. שיר ראשון שהכרת ממש.
כן, 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 לגמרי.
כן, כן. עוד להיט.
גם, נכון, ראינו את אותה תוכנית. אתה קולט מה זה? לא היינו באותו וניו במסיבת 80s, אבל ראינו את אותה תוכנית. בטח אנחנו עוד מלא ילדים בארץ. מה שדפק לי את הראש בכל מה שראינו ושמענו היה ככה. קודם כל, זה שהיו צלילים מתחתיים, תעשייתיים, של ברזלים. זה לא הייתה נגינה על כלים רגילים. זה היה מדהים בעיניי.
כן, שגובו גם בקליפים. בצורה כזאת שהשיר הזה, הם נמצאים שם על ספינה, והם מזיזים כל מיני מכונות לפי הקצב, וזה, אתה, בטח שבגיל שלנו אתה ממש מרגיש שככה נוצרים הצלילים.
ממש, וזה נראה, הם נראו גם, אתה יודע, אחרים, צעירים אבל מיוסרים, זה היה ממש מסעיר בעיניי.
כן.
והמילים, כאילו קראתי שמרטין גור אמר שהשיר הזה הוא פשטני מדי בעיניו.
כן.
אבל בתור ילד, מה זה היה מדהים? מה זאת אומרת? אנשים הם אנשים... כולנו אותו דבר, שיר נגד גזענות בשנת 84.
איך יכול להיות שבן אדם שונא בן אדם אחר, ותודה רבה לעוד להיט שתרגמו לנו את המילים.
נכון, זה נשמע לי חדשני ונועז ואמיץ, ואני עד היום אוהב את השיר הזה.
ונזכיר שבאמת עוד מחווה ויזואלית למוזיקה, אני זוכר שבקליפ יש את החלק הזה של הנבל שמה, בסוג של נבל, הכל זה דימויים וסמפלרים וזה, אבל יש שם נבל כזה, ואז רואים שם הצנחנים, אם אתה זוכר, ברוורס, עולים למעלה בקליפ.
גדול.
כן.
People are people. Yeah. אני לא יכול להבין מה גורם לבן אדם לשנוא אדם אחר, תעזרו לי להבין. זה, המילים האלה באמת כל כך אהבתי אותן, כל כך הזדהיתי איתן כילד.
במיוחד שיש שם את מרטין גור בקליפ, אני חושב שבמין כזה, גם מאוד מאוד הייתי זה שלשים כאילו אימג'ים אחד על השני, רואים אותו שר, מסתכל סוג של אל האופק, וברקע רואים כזה מרצ'ינג סולג'רס וכאלה דברים, ופצצות.
חזק, חזק, כן, פצצות. כן, כן. People are People, השיר הראשון ששנינו הכרנו של Depeche Mode, מתוך Some Great Reward, אלבומם הרביעי שיצא השבוע לפני 35 שנה. בדיעבד, למדנו את ההיסטוריה של המוזיקה, הבנו שדפש מוד הושפעו מגל שהיה מאוד חזק שהתחיל בסוף ה-70s ועבר ל-80s, גל האינדסטריאל, המוזיקה התעשייתית, שבו להקות השתמשו בכלים לא קונבנציונליים, זאת אומרת לא בכלי נגינה, פאר אקסלנס בכלל, שחלקן היו שרשראות ופטישים וכל מיני דברים כאלה, אבל דפש באמת באמת אהבו את זה, זה למרות שהם היו פופים יותר מכל הלהקות האלה, הם באמת אהבו את האינדסטריאל, וקראתי איפשהו שהם סיפרו שכשהם היו מגיעים לאולפן, דבר ראשון הם היו שואלים איפה המטבח, בשביל לחפש את המחבטות והמזליגות והכפיות, במטרה לקחת אותם לאולפן, לנגן עליהם, לעשות מהם לופים שהם נגנו בסרטי הקלטה, ואז להשתמש בדברים האלה כמו במה שאנחנו שומעים. זה קיים גם בשיר הזה, שגם הוא, כמו People are People, שהוא שיר נגד גזענות, זה גם שיר שהביא איזשהו, לא מסר בדיוק, אבל שיר שדיבר על נושא שלא היית שומע עליו במצדים, יחסים סדו-מזוכיסטים, BDSM.
כן, מרטין גור אמר שבשעתו הוא היה מאוד אוהב לבלות במקומות מהסוג הזה. עד היום יש איזושהי עננה סביב הזהות המינית שלו, ובשיר הזה גם בקליפ יש איזשהו ייצוג לדבר הזה, בצורה ששוב אנחנו כילדים, איפשהו אני מרגיש שזכינו למציאות שמבחינה אומנותית היא הרבה פחות מקוטלגת. זה מצחיק מאוד היחס ברוורס עם פתיחות וקבלה של, ראיתי לו מזמן סטנדאפ בנטפליקס שהוא אומר, Today we have like 16 genders, אתה יודע, זאת אומרת יש לך כל כך הרבה ג'נדרס שהם מקובלים, ומצד שני מבחינה של ז'אנר מוזיקלי, הגיי הוא כל כך גיי, הסטרייט הוא כל כך סטרייט, ואנחנו זכינו לאיזושהי מציאות שבה זה בכלל לא שיחק תפקיד ולא אופיין כל כך מוזיקלית.
ומצד אחר, זה היה סופר נועז מצידם, גם להביא איזו קוויריות מסוימת שהייתה שם, וגם לדבר על הנושא הזה, ה-BDSM-י, שהיה טבו, כל הטבויים, מי בכלל מעלה את זה, ומעלה את זה לצמרות המצעדים? Master and Servant, Depeche Mode, השבוע לפני 35 שנה.
Yeah.
בבאללה, מאסטר אנד סרבנט, דפש מוד מתוך סם גרייט ריוורד שיצא השבוע לפני 35 שנה, אלבומם הרביעי, והיה עוד שיר אחד באלבום הזה. אחרי שכבר התאהבתי בדפש, השיר הבא הגיע, וזה באמת השיר שהפך אותי לחלוטין, יותר מכל שיר אחר שלהם, וזה בכלל היה אחד השירים שהכי ריגשו אותי באותה תקופה, בלספמוס רומרס, שיר להבדיל מהשני השירים האלה שגם ב-80s היה אפשר סוג של לרקוד אותם ולשמוח איתם יחסית, שמחת מדוקאים כזאת, בלספמוס רומרס היה שיר ארוך, קודר, עם סיפור קשה שמתעסק בהתאבדות, ובשבילי החלק הכי חזק היה לשמוע בטקסט את הפנייה לאלוהים, הפנייה שבעצם כופרת באלוהים. ובתור ילד זה הדהים אותי שיש מוזיקאי שאשכרה שר מילים כאלה, שכתב מילים כאלה.
יש משהו גם בשיר הזה שהוא בעצם אבן הפינה לדפש מוד הגרסת 2.1, אתה יודע, של כאילו נשים קו כזה מ-Violet והלאה. צריך להתעצם גם ב-80s בשקל דיזיז, אבל הפן הזה הרגשני והעמוק יותר של דפש שהפך להיות בעצם הדבר שהיום אנשים מכורים אליו בלהקה.
שמועות זדוניות, נדמה לי שתרגמו את זה אז.
בדיוק ככה.
Blasphemous Rumors, דפש מוד.
Girl 16, whole life ahead of her, slashed her wrists, bald with life, didn't succeed, thank the Lord, for small mercies.
איזה סונג, Blasphemous Rumors, The Pesh Mod, מתוך Some Great Reward, אלבום שיצא השבוע לפני 35 שנה בספטמבר 1984, אני אגיד לך בדיוק, ב-24 בספטמבר 84.
אנחנו הזכרנו פה ככה במיקרופון סגור באמת העניין הזה שהז'אנר הזה של הסמפלרים, ובעצם מה קורה, מה זה הסימפול הזה? זאת דגימה שאחר כך נחתכת, ואז בגלל זה מכה שהקשת בכפית על סיר, אתה לא שומע את כל האוברטונים והצליל הארוך, אתה שומע מין טש כזה קטן שכזה.
כן.
ואז מה שקורה זה שבאמת דור שלם קיבל עולם פלטה חדשה של סאונדים, בעיקר באזורים הפרקסיביים, שממש השפיע עליו פיזית, ואפשר עד היום לראות את אותו דור רוקד במסיבות, בעיקר במסיבות דארק 80s וניו וייב, רוקד במחוות של הגוף, שאי אפשר לראות בשום צורת ריקוד אחרת לשום ז'אנר מוסיקלי אחר.
כן, זה כולל גם את הריקוד עם הפנים אל הקיר.
יס.
אתה יודע, ריקוד הפטישים, שאתה דופק בפטיש על הקיר, ואתה עם הגב לאנשים שמאחוריך. יש כזה ז'אנר גם, תת ז'אנר. אוקיי, גם האלבום הבא יצא השבוע לפני 35 שנה, בספטמבר 84, והשיר הראשון שנשמע מתוכו, בעצם היה תמריץ ליצור תקליט, כי השיר הזה היה הסינגל הראשון של הלהקה הזאת, והוא התפוצץ כל כך מהר, והוא הפך ללהיט כל כך מטורף, שחברת התקליטים דחקה בלהקה הזאת להקליט תקליט שלם, כשרובו בעצם לא היה כתוב בשלב הזה.
אולי בגלל זה הוא לא כזה יציב ברמתו.
אולי,
אבל אנחנו חוגגים ל-35, אז למה אמרתי את מה שאמרתי עכשיו? בוא נרים לשיר הנהדר באמת, וגם נגיד על הדרך, שזה היה השיר הראשון ever, בתולדות הפינה הלועזית של להיט בראש. זאת אומרת, זה היה בפרק הראשון של להיט בראש.
פאקינג היסטוריה.
כן, כן, כן. ומשה מורד היקר כמובן הציג את גדול ביפן, וכולנו ראינו את הקליפ לראשונה.
Being in Japan, Alphaville. גדול ביפן. Big in Japan, Alpha Ville. מתוך הקומה.
רגע, רגע, אני חשבתי שיש בינינו הסכמה שבשתיקה, ככה הרגשתי.
שנותנים את הגונג?
כן.
בוא נשמע אותו. ונכון, הגונג הזה נקטע נורא מכוער במקסימום 3?
נכון.
עשי כזה.
ועובר ל...
אני בבלקאוט.
עובר ל-Like to get to know you well.
נכון. נכון, נכון. אז Big in Japan זה ביטוי שהיה שגור, שנטה לתאר להקות אירופאיות או אמריקאיות שמצליחות ביפן, אבל לא מצליחות במחורתן. זאת אומרת, לא להקה אמריקאית שלא מצליחה בארצות הברית, או להקה אירופאית שלא מצליחה באירופה, אבל כן מצליחה ביפן. וזה היה ביטוי שהיה בו איזה משהו מן הלאג כזה, שזה כאילו, אתה יודע, he's big in Japan.
כן.
כאילו,
כן,
אתה
כן.
לא שמעת עליו, אבל בסדר, he's big in Japan. שאתה יודע, יש בזה משהו קצת אירוני, כי מי לא רוצה להיות גדול ביפן? כאילו, לא היית רוצה להיות גדול ביפן, זה נראה לי פאקינג יוג'.
כן, במיוחד שגם כן אנשים האלה הפכו למיליונרים.
כן,
אתה יכול להיות... שלא דובר את השפה ולא כלום, אתה פשוט מגיע, עושה את הדבר שלך.
אתה יכול להיות גדול ביפן יותר ממי, וזה יעשה לך יותר ממשתי גדול באירופה, אז מה אתם קשקשים?
סצנת מטל מאוד ענפה הייתה שם.
כן, נכון?
כן.
אז ביג אין ג'פן, זה היה הלהיט הגדול הראשון. חברת התקליטים דחקה באלפא ויל ללכת להקליט תקליט, וכמעט לא היו מספיק שירים. אז אחד השירים שהם כתבו ב-No Time, לדעתי ביומיים, היה
שיר... יומיים כולל הקלטה.
כולל הקלטה?
כן.
היה השיר שנשמע מיד.
אנחנו אמרנו שזה גם על ביג אין ג'פן וגם בשיר הזה, בעצם יש בעצם סוג של ניגון מזרחי, לא רק מזרח אסיאתי, אלא מזרחי לחלוטין, זה כנראה חלק גדול מהסיבה שבגללה הלהקה הזאת כל כך הצליחה פה עם שני השירים האלה. תמינו את זאב נחמה שר את Sounds Like a Melody. אני מדבר על זה שגם אמא שלי אהבה את אלפאביל, וממש היה כאילו מדורת שבט אירופאית קטנה פה. אני לא יודע, דמיין לך כאילו את אורי פיימן אומר כזה משהו כזה מין... אמר שאת הולכת, נשמעת כמו מלודי. נכון? זה כאילו...
וואו, וואו, לגמרי. אבל תשמע, גם צריך להוסיף שאנשים נורא אהבו אז בארץ את הגל האירופאי, ובמיוחד הגרמני. היה משהו באומנים הגרמניים של... של האמצע ה-80s, שאנשים היו מטורפים עליו פה, אתה יודע, סנדרה ומודרן טוקינג ואלפא ויל, היה משהו בניגון במלודיה הגרמנית. במלודיה
הגרמנית. משהו, היה שם מאוד רוסים. זה מגיע לאזורים האלה.
כן. אבל השיר הבא היה, הוא לדעתי השיר של אלפאביל. נכון? אתה מסכים איתי?
הוא השיר של אלפאביל, ואני אגלה פה משהו. אני חושב שדיברנו על זה פעם, שהיינו עושים רשימות ומצעדים אישיים שלנו, של ה-80s, וזה היה השיר שתמיד היה עשית במקום ראשון. זה סוג של שיר ה-80s שלי.
מה אתה אומר?
כן.
איזה יופי.
כאילו, היום אני יודע שאסור להגיד דבר כזה, כי זה... כאילו, מה זה אסור? זה, אתה יודע, זה מזגזג ויש תקופות, אבל יש שם... שמורה לו סוויטה איפשהו בלב שלי לשיר הזה.
קודם כל מותר להגיד. ודבר שני, הוא לא שיר ה-80s שלי, אבל הוא בהחלט ברשימה. הוא בהחלט במקום מכובד מאוד ברשימה. זה שיר שאלפאביל במקור, כשהם התחילו לנגן אותו, הם עשו אותו מהר.
כן.
היה לו קצב מהיר.
הם היו ממש, ממש תקועים איתו כמה זמן.
והם הרגישו שזה משהו לא מסתדר, אז הם העטו אותו.
באמת היא שמה שקרה שם זה בדוקומנטרי הזה, במהדורת דלוקס שיצא השנה.
על אלפאביל.
זה מהלך של הטכנאי שלהם. היום איש מאוד מבוגר ומאוד נעים וחמוד. אולי גם אז הוא היה נעים וחמוד. והשיר פשוט לא עבד, והוא פשוט עשה מיוט על התופים.
גדול.
זאת אומרת, ואז נשאר רק הסינטי הזה והשירה, והם פשוט כזה, כולם נעמדו דום, ומשם בעצם הוחלט שככה הוא יתחיל, ואז להוסיף עליו תופים בעצם במה שנקרא half-time, זאת אומרת, במקום טום, טו, טו, טום, טו, שמי טום, טו, טום, טו, זאת אומרת, להפוך אותו לבלדה.
כפרה עליו.
ציל את השיר,
ציל את כולנו.
כן.
השבוע לפני 35 שנה יצא האלבום שזה שיר הנושא שלו, ב-27 בספטמבר 84, אלפאביל. Forever young. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
אני זוכר בצד העשור את ארז טל, פותח מיקרופון בסוף בדיוק כשאני פותח עכשיו ואומר במין ציניות כזאת שבה התייחסו לאייטיז כבר בסוף האייטיז, הצלילי החצוצרה, החליל, מה שזה לא יהיה שם, הייתי באיזו פשוט, אתה יודע, כאילו לא ידעתי אז מה זה המילה סחי מרושע, אבל פשוט זה מה שהרגשתי.
וואי, איזה דיס.
כאילו, דוד, למה אתה מדבר ככה? ולמה ככה? למה האייטיז מגוחכים בעודם בחיים? אני הרגשתי את זה...
ויולייטד.
ממש ככה, ממש.
כפרה עליך, עידן.
איי, איי, איי.
בוא נרומם את רוחך. כן. הדבר הבא יצא השבוע לפני 30 שנה. כן. מדובר באלבום השלישי של ההרכב שאנחנו נשמע, הרכב שבזמנו היה פופולרי בארץ, אבל אני חושב שהיום הוא פופולרי מתמיד בישראל. וזה אלבום שבו הם הביאו משהו אחר. אנחנו מדברים על Tears for Fears. Tears for Fears נחשבה עד אז ללהקה קצת של ילדים. כאילו, let's face it, זאת אומרת, הצד היותר בוגר של הילדים, אבל אתה יודע, יש שם את שאוט, ו-Everybody Wants to Rule the World, אלה היו שירים שהרבה הרבה אנשים אהבו, ו-Tears for Fears הביאו אלבום שבו הם ניסו להגיע בגישה יותר בוגרת ויותר מבוגרת, שתפנה לדעתי ליותר אנשים, והם גם הביאו נגנים שהם רצו לשבור את התבנית המכונתית שהייתה להם.
כן, גם אחרי שעברו בעצם 4 שנים מאז האלבום השני שלהם, עולם המוזיקה הלך למקום כזה שכבר מכונות קצת הלכו לכיוון של דנס ויצאו מהאופנה שזה מגיע לפופ, הפופ נהיה כבר יותר אורגני, ואתה יודע, דיברנו על זה הרבה בשנת 86, שפתאום אתה יודע, כל מי שעשה מוזיקה עם מכונות לפני 86, פתאום אתה יודע, דורן, תומפסון, ביטר גבריאל, כולם מטופים חיים פתאום.
כן.
ואני חושב שגם במובן הזה הם הרגישו שהסאונדים הקודמים כבר לא רלוונטיים.
אבל מה? אנחנו מדברים פה הרבה בתוכנית על כל הלהקות שהיו גדולות במרכז ה-80s, ואיך שהן התבגרו לרעה בסוף העשור. למשל, הדעיכה של הטומפסון טווינס, או של היוריתמיקס, או איך שדורן דורן איבדו את רוב הקהל שלהם. אבל הם עשו את זה אחרת. Tears for Fears, סוג של בעצם החיו את עצמם, ולקחו את הגרעין של הקהל הקודם שלהם, והביאו עוד מלא אנשים שפתאום העריכו אותם ממש בפעם הראשונה, בזכות כל המוזיקליות והאורגניות שיש באלבום הזה. והשיר הראשון שנשמע מתוכו שהוא השיר מהתקליט, שיר הנושא שלו, הוא שיר שלא כולם חושבים על זה, אבל בעצם הוא שילוב של שיר שמדבר על אהבה, אבל בעצם הוא שיר פוליטי. הוא שיר שרולנד אורזבל כתב בעקבות הבחירה בפעם השלישית ברצף של מרגרט תאצ'ר והמפלגה השמרנית לראשות ממשלת בריטניה. זה הכעיס אותו, הוא הפך לאיש יותר מעורב פוליטית מאי פעם. ולכן הוא בעצם הציב את האהבה בשיר הזה ככוח נגד לכל השמרנות והכיפוח שמרגרט תאצ'ר יצרה בתוך בריטניה. ועוד משהו אחד, הוא גם משתמש פה כדימוי לצד של הטוב והאמיתי, נגד הצד השמרני והמנוון, הוא משתמש כדימוי בשמות הלהקות של פול וולר. הוא מתייחס לסטייל קאנסיל כלהקה שכאילו די, זה שמרני, והוא אומר, תחזירו את דה ג'ם. הלהקה שנתנה בראש, שהייתה אמיתית, שהייתה של מעמד הפועלים.
כן, אני מאוד גם אוהב את הכנות המוחצת בטקסט הזה. אני חושב שגם כן, שוב, זה גם דבר שהיום, אני לפחות במיינסטרים לא שמעתי טקסט, זה נשמע כאילו כולם פשוט, המיינסטרים מופרד מפוליטיקה היום כמעט in a way, במובן הזה של שיר פופ, שמח, כיפי, אומר, politician granny, מה המשפט שמה?
With your high ideas, סבתא פוליטית עם הרעיונות הגבוהים שלך.
אתה יודע, בצורה שלא...
אין לך שום תחושה איך הרוב מרגיש?
כן, זה אפילו לא מטאפורי, זה straight in your face, וכן, השימוש באהבה כאקט כמעט מחאתי, שהוא מאוד סיקסטיזי ומגובה מוזיקלית בז'אנר של השיר בעצם, שהוא בעצם סוג של... הומאז' ביטלסי שכזה.
שזו גם הייתה הפתעה גדולה. כאילו, Tears for Fears מכירים את הביטלס? זו הייתה התחושה אז. השבוע לפני 30 שנה. Is it gonna be some more?
talk about it. If you're a worried man, shout about it.
פעם אחת להגיד שוב, מרש היציאה של הפופ הגדול. ממש מדמיין את ה... כאילו כמו מין קרטונס של כוכבי ה-80s, פשוט צועדים החוצה.
השיר הזה גם הגיע בעידן שבו הדבר הכי קול לעשות ב-80s היה לעשות משהו שמושפע מה-60s, וטירס פור פירס באמת הביאו את זה לסי. זה באמת אחד השירים הכי יצירתיים, אם לא יצירתיים מכולם. הביאו את זה לסיץ ולסי. אחד השירים היצירתיים, אם לא היצירתיים מכולם, בפחות במצעדים, כן. שהתעסק ב-60, זה לא היה חיקוי, זה פשוט היה, זה שיר מורכב, תנסו לשיר אותו.
לגמרי.
לא משנה אם אתם יודעים לשיר או לא, תנסו לשיר אותו, זה חתיכת דבר מורכב. Song the Seeds of Love, שיר הנושא מאלבומה השלישי של Tears for Fears, שיצא ב-25 בספטמבר 89, השבוע לפני 30 שנה. האלבום שפרק אותם בעצם, בפעם הראשונה הם התפצלו לתקופה ארוכה, ו-Tears for Fears הפכה למשך שנים רבות לפרויקט יחיד של רולנד אורזבל, שגם הוא האיש הראשי בתקליט הזה, הוא מנגן בהרבה כלים.
כן, גם ב-Songs from the Big Chair הוא היה הראשי, כל פעם הוא התחבר לקלידן הקלטות בעצם, לסשן קיבורד פלייר, אז היה איאן סטנלי. באלבום הקודם, ב-Songs from the Big Chair, באלבום הזה זה היה... מי זה היה? מה שמו? אני לא זוכר.
הקלידן ההוא.
ובעצם הדיבור על קרט, הטענה הייתה שכאילו הוא פשוט קאשינג אין על הסטארדום, וככה כן. נהיה כזה פשוט חי בפאסט ליין, בזמן שהם באולפן וכותבים את השירים.
זה היה הדיבור.
ובאלבום הזה זה כבר הגיע למצב שבו הוא גם כמעט, חוץ מ... Advice for the Young at Heart, הוא לא שר אף שיר גם, כן. הוא לא סולן באף שיר.
את Advice for the Young at Heart אנחנו לא נספיק להשמיע, למרות שזה שיר מופלא, אבל לפני השיר האחרון, רק ניפרד מכם, ותודה רבה לכם שהקשבתם והקשבתן, תודה רבה לכל מי שהגיב והגיב, השיחה שלא ענינו, תודה רבה לעומר סנש, ליה שפיגל, בן אש, ספיר כהן, ניר לימור מכללת BPM, צוות הקמת האתר שלנו. מחר מסיבה האחרונה של כיתה ד', עידן יתקלט שם, טל ארגמן, צח זימרוני, קובי סקה ואירן צור במועדון הבלוק בתל אביב. תודה רבה עידן.
תודה רבה קוואמי, וגם אפשר לספר על מסיבה חדשה שלנו, שכבר יש לה תאריך, ושמרנו את זה לסוף למי מכם ששרד איתנו את התוכנית באמת הזין עד הסוף, עכשיו גם יזכה בפרט הבא, ב-18 באוקטובר.
יאמא.
מסיבת אלקטריק דרימס חוזרת, רדיו EPGB, קוואמי, אנוכי ואריאל קלאצ'קין, נתקלט הכניסה החופשית, 4-9 בערב.
והשיר שנסיים איתו, מתוך Song the Seeds of Love, Song the Seeds, הוא אלבום כאילו קצת יותר אומנותי בעשייה שלו, השירים לוקחים יותר את הזמן, הם יותר ארוכים, והשיר שנשמע עכשיו הוא שיר שממש אפשר לשמוע את הסאונדים החדשים ל-Tears for Fears, של נגנים שהופיינו בנגינה יותר בוגרת, שהזכירה דברים שנגיד סטינג או פיטר גבריאל עשו באותה תקופה, כמו הבסיסט פינו פלדינו, או המתופף מנו קאצ'ה, שמנגן ב3.5 הדקות הראשונות של השיר, אבל Tears for Fears רצו שהשיר יתפוצץ באמצע, אז אחרי כ3.5 דקות נכנס מתופף אחר, פיל קולינס, בשיר הזה. שיר שהוא דואט עם זמרת סול.
כיף זה, משאבים.
כן.
משאבים. כן.
אגב, זה קטע שאתה אומר משאבים, כי התקליט הזה, ההפקה שלו עלתה כמיליון דולר,
מיליון פאונד לדעתי.
מיליון פאונד, סליחה. כן. כשהאלבום הקודם היה משהו כמו 70,000 פאונד, כן, או משהו כזה. כן. הם פשוט בגלל כל הנגנים ושעות האולפן, הם היו צריכים כל כך הרבה כסף. אז השיר הזה הוא גם דואט עם זמרת סול, שהם די גילו, בשם אולטה אדמס. המנון פמיניסטי, בשם Woman in Chains. Tears for Fears מתוך Song the Seeds of Love שיצא השבוע לפני 30 שנה, ספטמבר 89. תודה עידן.
תודה קוואמי. See you soon.
יאמן. Yeah,